ג'ויס פן, המדע של חיים ארוכים וטובים, עם דוקטור צחי וידר.
שלום, פרופסור רפי קרסו. אני חושב שלא צריך להציג אותך. פרופסור קרסו משתתף איתנו בתוכניות שלנו של ג'ויס פן. אנחנו בפודקאסט של ג'ויס פן, שבעצם רוצה לתת אור קצת, להבהיר, לתת לנו פרספקטיבה על כל הנושא של תוספי תזונה. תוספי תזונה, תחום עצום, ענק, מתפתח, גדל, הוא מוערך ב-250 מיליארד דולר בשנה וצומח בקצבים מטורפים, תחום שיש לו מקום רב, כנראה שבמדינת ישראל אנחנו טיפה מפגרים או מאחרים אחרי לפחות מה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית הם שם צורכים הרבה יותר תוספי תזונה. התחום הזה כולל ויטמינים, מינרלים, הרבה מאוד דברים. בוא ננסה לעשות קצת סדר. איזה סוגים יש לנו?
אוקיי, אז קודם כל צריכים להגיד שיש כנראה למעלה מ-3,000 תוספים, סוגים שונים של תוספים, לא קבוצות אלא סוגים שונים. קבוצה אחת זה הקבוצה של הוויטמינים והמינרלים, של הפוליוויטמינים או מולטיוויטמינים, מולטימינרלים, שחלקם מכילים גם את הטרייס אלמנט, את יסודות הקורט, כלומר אלה שאנחנו צריכים במינונים מאוד מאוד קטנים, אז הם מכילים גם את המתכות, מגנזיום, ברזל, כל הדברים האלה. אז זאת קבוצה אחת. הקבוצה השנייה זה הקבוצה של האנטי-אוקסידנטים למיניהם, של מונעי החמצון. חלקם ממקור צמחי, חלקם ויטמין C למשל, הוא לא ממקור צמחי, אסקורביק אסיד, והוא אנטי-אוקסידנט. זאת הקבוצה אחרת. קבוצה אחרת זה צמחי המרפא. צמחי המרפא, שישנם קבוצות שונות של צמחי מרפא, שחלק מהקבוצות הן קבוצות שניתנות בגלל התכונות התרפויטיות שלהן. יש צמחי מרפא שמורידים לחץ דם, ויש צמחים שמשפרים מצב רוח, ויש צמחים שגורמים לפעולת מעיים יותר טוב. זאת קבוצה נוספת. מצד שני, יש צמחי מרפא, כמו שיש להם פוליפנולים וכל מיני חומרים שהם אנטי-אוקסידנטים. זאת קבוצה נפרדת. קבוצה נוספת זה הקבוצה שאני קורא לה התוספים של החלבונים והשומנים. עכשיו, הגוף שלנו יודע ליצור חלבונים. אני אוכל אוכל ואני יוצר חלבון. הגוף שלי יודע ליצור שומנים. אם אני אומר שהחלבון שהגוף שלי צריך הוא לבנים בקיר, הגוף שלי יודע ליצור את רוב הלבנים בקיר. אבל חלק מהלבנים הוא לא יודע לייצר, והוא צריך לקבל אותו מבחוץ.
חומצות אמינו חיוניות.
אלה חומצות אמינו החיוניות. אז כנן גם בשומנים וחלבונים, יש כאלה שאני חייב לקבל אותם מבחוץ, ויש כאלה שאני יכול לייצר אותם בעצמי, מהאוכל ומדברים אחרים. אז יש את הקבוצה של תוספות של חומצות אמינו או של חומצות שומן. וזה למעשה הקבוצות העיקריות של ה... אני לא זוכר כרגע מה, אבל אלה הקבוצות העיקריות.
איך התוספים של המתקדמים יותר?
אז אלה המקור שלהם, אם המקור הוא צמחי, אז הם נכנסים לקבוצות של הצמחי מרפא.
כן.
אם המקור, אבל היום אנחנו גם מייצרים אותם. יש גם דברים נוספים, כמו דברים תרופתיים, שאנחנו מתייחסים אליהם כבר כתוספי מזון, ואפשר לדבר על המטפורמין, שזו תרופה לכל דבר בעניין, ותרופה שבמקור היא נגד סכרת, אבל אנחנו יודעים שהיא יכולה לעזור לשפר דברים במטאבוליזם של הגוף. וגם לא צריך להתבייש מתרופות אחרות שלפעמים יכולים לעזור לנו למצבים מסוימים, להרגעה אם צריך, או צריך להבדיל, בוא נגיד את זה אולי אחרת. תוספי תזונה זה מודה. אני זוכר שלפני 20 שנה הגיעה אליי אישה למרפאה של עיכוב תהליכי הזדקנות. והגיעה בזמנו הבדיקות ה-CT היו בשקיות ניילון גדולות כאלה.
זוכר.
היו צילומים.
זוכר.
היא באה עם שקית כזאת, אז חשבתי שהיא הביאה את הבדיקות שלה כשהיא נכנסה. ואז שאלתי אותה, מה את לוקחת? הרימה ערימה של קופסאות ושל צנצנות של תוספי מזון. שאלתי אותה, אוקיי, מה את לוקחת מזה? לי הכל. הגברת הייתה לוקחת 30 קפסולות ביום של תוספי מזון. היית אמרת, אם את רוצה להעביר את הכסף שלך דרך דרכי העיכול, כן, אז את עושה טוב, אבל צריך גם לקחת בחשבון שחלק מתוספי המזון, בעיקר כשמדברים על ויטמינים ועל מינרלים, אז חלק מהויטמינים הם מתפרקים ונמסים בסביבה מימית, חלק נמסים בסביבה שומנית. אז אתה לוקח איזה מולטי ויטמין אחד שמכיל גם ויטמין E או D או K, גם אתה לוקח ויטמין B12 או ויטמינים האחרים, אז או שזה לא יספג או שזה לא יספג. אז באיזשהו מקום...
אני שומע ממך שאתה לא אוהב את כל הקומבינציות של המולטי ויטמינים.
אני כן אוהב אותם, אני כן אוהב אותם, אבל אני תמיד אומר לאנשים איך לקחת אותם.
אוקיי.
כלומר, אני כן אוהב את הקומבינציות האלה, כי במקום לקחת 30 כדורים של 30 ויטמינים ועוד 30, הקומבינציות האלה הן טובות. אני גם אוהב להחליף את הסוגים מדי פעם, כי בכל קומבינציה יש הרכב אחר. אבל לקחת אותם עם הרבה מים, וחלק מהדברים לקחת גם עם אוכל שומני, אז מה שאתה אוכל, הגוף שלנו יודע איך לשחק עם הדברים האלה. מצד שני, אני לא חושב שלהכניס לקיבה בבת אחת 20 כדורים או 15 כדורים, אחד סותר את השני, אחד מפריע לשני, הספיגה של אחד גונבת את הספיגה של השני. אז אני לפעמים אומר 4, 5, 6 כדורים ביום, ולשנות. כלומר, בא אליי אישה, אני שואל אותי, כמה זמן את לוקחת ויטמין C? 20 שנה. אז ויטמין C לוקחת גרם 20 שנה, ולא יזיק אם נפסיק לה ויטמין C ל3 חודשים או ל5, והיא תיקח במקום זה דברים אחרים.
אני חושב שאבל באמירות שלנו, שאני מסכים איתן לחלוטין והן מאוד נכונות, אנחנו קצת מבלבלים את האנשים. בוא נגיד שאנשים שלא מגיעים אלינו, ורוצים לדעת מה לעשות, רוצים לדעת מה לקחת, מה הם עושים? למי הם פונים? מי אתה חושב שהם האוטוריטות שיכולות בצורה רצינית וטובה להדריך את האנשים? כי אנשים לא יודעים.
יש פרסומת על קוקיו 10, כולם לוקחים קוקיו 10, יש פרסומת על אומגה 3, מפיצים את זה בעיתונים, כולם לוקחים אומגה 3. תראה, אני חושב שצריך להתייעץ עם איש מקצוע. מי הוא האיש מקצוע? אם הוא רופא, או אם הוא נטורופט שלמד נטורופתיה לפחות 4 שנים, או אם הוא תזונאי או דיאטני שהוא מומחה, זה משהו אחר. אבל אתה צריך לבדוק ולראות מה התזונה שלו. אתה צריך לנתח את התזונה שלו, לנתח את הפעילות הגופנית שלו. יש הבדל אם אדם עושה פעילות גופנית, למשל עובד עבודה פיזית, או נמצא בג'ים ועושה פעילות גופנית שעה ביום, לבין מישהו שהוא יושב על הכורסה ורואה טלוויזיה כל היום. יש הבדל בין אדם שאוכל אוכל מגוון, ואוכל בשר, דגים, ואוכל חלבונים, לבין אדם שהוא טבעוני או צמחוני. יש הבדל בין אנשים שהם צעירים או זקנים, שסופגים יותר טוב או סופגים פחות טוב. עם הגיל אנחנו רואים פחות טוב, אנחנו שומעים פחות טוב, ואנחנו מעכלים פחות טוב.
אז בוא נגיד, אני נתקל בהרבה מאוד אנשים שאומרים, באתי לרופא שלי והוא לא יודע. הם משקיעים כסף בצורה לא נכונה, אבל זה צד אחד, אולי הפחות מעניין, הצד היותר אולי בעייתי זה שאולי הם נוטלים תוספים שהם יותר מדי, והם מזיקים להם, והם לא נוטלים תוספים אחרים שיכולים לעשות להם...
אבל צריך להבין דבר אחד, שכשאני הערתי לאותה גברת ואמרתי לה, תקשיבי, מה את לוקחת? אז היא אומרת לי כל דבר, אבל הכל טבעי פרופסור, הכל טבעי פרופסור. גם דברים טבעיים יכולים להזיק. עודף ויטמין D בכמות גדולה יכול לגרום לאבנים בכליות. כן? עודף ויטמין A יכול לעשות בעיות בכבד. כלומר, עודף אומגה, צריכים לקחת בחשבון, אנשים שלוקחים אנטיקואגולנטים, אנשים שלוקחים נוגדי קרישה, אסור להם לקבל ג'יפרומילובה, אסור להם לקבל קוקיו 10, יכול להיות בעיה. אסור להם לקבל אומגה 3. כלומר, יש מצבים שצריכים מאוד להיזהר, יש אינטראקציות, יש יחסי גומלין בין תרופות שאנשים לוקחים לבין תוספי תזונה. אז חשוב לדעת איזה תוספי תזונה. עכשיו, גם רופאים לא מכירים את האינטראקציות האלה. כלומר, וגם אנחנו לא כולנו מכירים אותם, אז צריך לבדוק את זה.
אני חושב שאם יש תחום שבו באמת יש מקום להתקדמות מאוד מאוד גדולה, זה התחום הזה של הבנה יותר טובה של התוספים, הבנה יותר טובה של האינטראקציה בין התוספים, האינטראקציה עם האורח החיים, האינטראקציה עם התרופות שאנשים לוקחים. אני חושב שיש לנו פה מקום להתקדם בצורה משמעותית, גם בחינוך של האוכלוסייה וגם בייעוץ שאנחנו יכולים לתת להם.
אנחנו יכולים לתת להם ייעוץ טוב מבחינת פיזיולוגיה, תזונה, ולהתאים להם את הדברים שמתאימים להם, ושכמובן שלא יסכנו אותם.
אני רוצה לשאול אותך לגבי, אם אתה מסתכל טיפה לאחור, ובחמשת השנים האחרונות או עשר השנים האחרונות, מה הדברים העיקריים שאולי חשבנו אז, או שהיו יותר פופולריים ועשינו יותר אז, ומה הדברים שהיום אנחנו מרגישים שהם יותר נכונים? כמובן שבעוד חמש שנים נעשה פודקאסט ונשנה.
אני לא יודע אם יש דברים כאלה. אני יכול להגיד לך, למשל, שאנחנו היינו נותנים כטיפול פרוונטיבי, כטיפול מונע, לחולים שלנו בעבר, אספירין. ואספירין היה חלק מהריטואל של רופאים שעסקו בעיקוף תהליכי הזדקנות, היו נותנים, וגם הרופאים הקונבנציונליים.
כן.
הגעת לגיל 45, כדור אספירין, once daily, אחד ביום. יכול למנוע התקפי לב, יכול למנוע גידולים, מצוין. ארגון רופאי הלב האמריקאי, לפני שנה כבר, אמר, רבותיי, למניעה ראשונית, אל תתנו. כלומר, הנזק שיכול להיות מאספירין גדול מהתועלת, אם אתה רוצה למנוע בעתיד התקפי לב או אירועים מוחיים. הרשויות האמריקאיות הצטרפו לזה בחודשים האחרונים. כלומר, אנחנו היום יודעים שלמניעה ראשונית, כלומר, לאדם שאף פעם לא לקה בליבו, או אף פעם לא היה לו אירוע מוחי, אין שום הצדקה ושום סיבה לתת אספירין. אדם שהיה לו פעם אירוע מוחי, או שהיה לו פעם התקפת לב או בעיה לבבית, או יש לו סטנטים או משהו אחר, יש הצדקה לתת אספירין או מונעי קרישה אחרים. אז אלה קונספטים שהשתנו. ברפואה יש מודה, כן? אני חושב שצריך לעשות בדיקות דם, ולהתאים את הטיפול גם לפי בדיקות דם. אז אנחנו היום יודעים יותר לראות בבדיקות דם מה חסר ולתקן. אנחנו יודעים היום לעשות הערכה יותר טובה של המטופל שלנו. יודעים איך לתחקר אותו, יודעים איך לראות את הזיכרון שלו, יודעים איך לנסות לשפר את הזיכרון שלו גם על ידי תוספי תזונה, כן? אבל גם על ידי פעילויות מנטליות שאנחנו יכולים להציע לו, או תוכנות שאנחנו יכולים להציע לו לחידוד המוח. שאגב, חלקן הן חינמיות, אפשר להיכנס ולחפש גם באופן חינמי תוכנות לגירוי המוח או זהו. אנשים אומרים, אני פותר תשבצים, אתה פותר תשבצים, אז הקוגניציה שלך לתשבצים מצוינת, אבל לדברים אחרים לא. או אני משחק ברידג', אתה משחק ברידג', אז לדבר מסוים זה טוב. צריך, אבל מעורבות חברתית עושה את כל הדברים האלה ביחד. Okay. תלכו להרצאות, תיפגשו עם חברים, תדברו על פוליטיקה, תלכו לקומדיות, תעשו את כל הדברים המגוונים האלה, שמגרים אזורים מסוימים שונים במוח, ותרגיש יותר טוב.
מה, אם אני רוצה למקד על תוספים, ואני מניח שזה תוספים מהתקופה האחרונה, שיותר מכוונים לנושא של longevity, יותר מכוונים לזה. האם, אתה יודע, יש את הדברים של מניעה, או תיקח אומגה 3, אבל מעבר לדברים הספציפיים, בראייה של לנסות ברמה התאית לשפר את האפיגנטיקה, או לשפר את אורך החיים שלך.
אז קודם כל, שינויים תזונתיים. של צום לסירוגין, מדברים על זה, שזה יכול לעשות את העניין הזה. דבר שני, ישנו דבר שהוא הוכח בבעלי חיים, וקרוב לוודאי הוא גם נכון לבני אדם, זה הרזוורטרון, שהוא ממקור צמחי. והרזוורטרון יש לו, הוא מעריך חיים אצל עכברי מעבדה, ואצל תולעים, ואצל סוגים של זבובים מסוימים, סביר להניח שגם אצל בני אדם. מטפורמין, שזו תרופה במקור לסכרת, והיתרון שלה שהיא לא מורידה את רמת הסוכר,
okay.
אבל זו תרופה שיש לה גם תופעות לוואי ויש גם קונטראינדיקציות, וגם לא כל מי שיש לו, אם יש בעיות כלייתיות אסור לקחת, ואם עושים בדיקות הדמיה עם חומרי ניגוד צריך להיזהר, אז יש פה. לכן הדבר הזה, לכן כל התכנון הזה צריך להינתן על ידי אנשים שיודעים מה לתת ואיך לתת.
מה מבחינת... אם אתה מסתכל על האופנה הכי חדשה היום, יש דברים חדשים, או שאנחנו אותם באותם קוקיו ו רזוורטרול ו-NAD בוסטרס
אלה הדברים.
זאת אומרת בגדול, אני חושב שאם אנחנו רוצים לצאת פה עם תובנות, זה להגיד שתוספים מאוד מאוד חשובים, בפרט תוספים מסוימים, צורך בהתאמה הוא גדול מאוד והוא קריטי, ואי אפשר לעשות את זה על סמך איזשהו מאמר באיזשהו מקום, כי זה יכול לעשות לך טוב וזה יכול לעשות לך לא טוב.
הבעיה המסוכנת ביותר זה דוקטור גוגל, ששם אתה רואה מאמר מדעי במרכאות על איזה חומר מסוים, ובסופו אתה רואה קנה שלוש, תקבל אחד חינם.
כן.
כלומר, שזה פרסומת בצורת מאמר מדעי.
הציבור מבין שזה חשוב, הוא מבין שזה תעשייה ענקית, הוא מבין שהוא צריך את זה, רק צריך מישהו שיתאים לו את זה, צריך מישהו שיגיד לו בדיוק מה לקחת, מה לא לקחת, וכמו שאמרת, לשנות, זה לא משהו שאתה אומר עכשיו, זה המתכון, עכשיו וחמש שנים אני עם המתכון הזה ממשיך.
צריך להיות אקטואלי, צריכים ללכת לרופא שהוא גם... הוא אקטואלי והוא כל הזמן מתחדש.
שהוא גם מכיר אותך, הוא גם מכיר את הנושא, הוא גם עושה לך בדיקות, הוא גם מגיב לבדיקות, הוא גם יודע ש... תקופה ארוכה מדי של ויטמין מסוג מסוים יכולה להיות בעייתית וצריך להפסיק ולעשות חלון ולבדוק וכו' וכו'. אני חושב שאם אנחנו יוצאים עם מסר חשוב ועיקרי, זה שזה לא one size fit all או איזשהו מתכון שמתאים לכולם, אלא זה צריכה להיות המון התאמה והמון חשיבה והמון, אתה צריך מישהו שמכיר אותך.
עכשיו יש תוספים מסוימים שאומנם לא תוספי תזונה, אבל הם תוספים הורמונליים, שיש מצבים מסוימים שיש הצדקה להוסיף הורמונים. ואם אנחנו מדברים על גיל מתקדם, אז פה השאלה היא תוספת של טסטוסטרון לגברים, וגם לנשים לפעמים בכמות קטנה.
אני מבין שבשנים האחרונות יש נטייה לתת גם לנשים בכמויות קטנות.
הטסטוסטרון אצל נשים הוא מחזק את היצר המיני, את הכושר. אצל נשים, בעיקר בגיל המעבר, יש ירידה באסטרוגן. בוא נגיד, נתחיל את זה אחרת. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו בצלמו, זכר ונקבה ברא אותם. כלומר, לגברים יש גם הורמונים גבריים בכמות גדולה והורמונים נשיים בכמות קטנה, ולנשים יש הורמונים נשיים, האסטרוגן בכמות גדולה וטסטוסטרון בכמות קטנה. בגיל המעבר יש ירידה באסטרוגן וגם בטסטוסטרון. לפעמים הירידה הזאת היא לא סימטרית. ואז אם היא לא סימטרית, ומוסיפים להם טסטוסטרון, ואז יש להם ירידה בחשק המיני. ואז אם מוסיפים להם טסטוסטרון, אפשר להעלות להם את היצר המיני ואת החשק המיני. אבל אם מעלים את זה יותר מדי, אז הם גם יעשו אגרסיביות. ולכן זה צריך להיות מותאם על ידי רופא שמכיר את זה, על ידי רופא אנדוקרינולוג, או על ידי רופא שמתורגל ויודע בדיוק איך וכמה לתת. עכשיו, אצל גברים בגיל המעבר, יש גיל מעבר אצל גברים, לא מדברים על זה, אבל כן. יש גיל מעבר אצל גברים.
כן.
כן. אצל גברים השיער באזור הערווה יורד ובאזור החזה יורד, אבל לעומת זה הוא צומח באף, צומח באוזניים. כלומר...
קורים הרבה דברים. רמת האנרגיה יורדת, הישנים פחות טוב.
לכן, אפשר יש הצדקה במקרים מסוימים להוסיף טסטוסטרון לגבר. עכשיו השאלה, למי מותר ולמי אסור? והאם מותר להוסיף טסטוסטרון בליינד, או שצריך ללכת קודם ולבדוק פרוסטטה, ולהכניס אצבע סליחה במחילה, ולבדוק את הפרוסטטה בבדיקה של אורולוג, ולבדוק את ה-PSA. אני אישית עדיין אומר שיש סוגים של סרטן פרוסטטה שהם מגיבים לטסטוסטרון. אז אני אישית מעדיף, ואם לתת על בסיס יומי, מה שלתת על בסיס חודשי או תלת חודשי.
Okay.
כי אם אני מכניס למישהו טסטוסטרון לשלושה חודשים, אני לא יכול להוציא אותו.
אבל אם הוא לוקח כבר שנה ג'ל למריחה, אז אתה יכול לתת לו...
אני לא נותן. יש כאלה שנותנים, אני לא נותן, כי אני יש תמיד חשש, הרי גידול סרטני יכול להתפתח. אני ברגע שאני מכניס כמות מסוים, בוא נגיד אני מזריק לו היום, או נגיד אני מזריק לו ניבידו, אני מזריק לו זריקה שמשפיעה לי שלושה חודשים. אחרי שבוע מתגלה אצלו סרטן. אז יש לו טסטוסטרון בגוף לשלושה חודשים. אז תלוי, אז צריך לכן צריך לבדוק ולראות מה הסבירות, פרוסטטה גדולה, קטנה, ה-PSA שלו הוא 2, או ה-PSA שלו הוא 3.9, כלומר, בשביל זה אתה רופא. העניין הוא עוד פעם, אם יש לי בחור שהוא נגיד בחור צעיר שאין לו אנרגיה ואין לו כוח, צעיר אני מתכוון 40 פלוס, אני לא מתכוון ילד, ורמות הטסטוסטרון שלו הן לא מספיק גבוהות, הן ירודות, וה-PSA שלו הוא 0.9 או 1.3, והפרוסטטה שלו היא בקושי מורגשת או והיא לא... אז אני יכול לתת לו, אין בעיה.
אני חושב שהוא באמת המסר או הדבר החשוב להבין...
להתייעץ עם בעל מקצוע, שמבין בזה.
שחשוב להיכנס לזה, כי גם הנושא שנראה על פניו של תוספים, שכולם לוקחים וכולם, כל מה שצריך זה ללכת למדף בסופר פארם ולבחור איזה צנצנת או לקרוא איזשהו מאמר ולהזמין בזה, יש הרבה מקום לעשות את זה יותר טוב, יש הרבה מקום להימנע מטעויות, יש הרבה מקום לעשות את הטיפולים האלה שהם חשובים, שהם מרכזיים, שאנחנו באמת חושבים שהם נדבך חשוב בלשמור על הגוף שלנו, לעשות את זה בצורה מקצועית על ידי בעלי מקצוע.
אוקיי, אני חושב שהם הצילו פחות או יותר את הנושא באופן כללי, ואני חושב שהמסר צריך להיות תוספי מזון כן, תוספי תזונה כן, ויטמינים מינרליים כן, אבל בהדרכה ובאופן מושכל ולא באופן אוטומטי.
תודה רבה פרופסור גרסו, היה מעניין.